ואנחנו בספר תפארת ישראל, מת המהר"ל מפראג. בפרק למד זין. בעמוד קופטט. בעמוד קופטט. תודה רבה. בעמודה ימנית. עמוד קופטט בעמודה ימנית ובמחילתה. בסדר? אנחנו ממשיכים בביאור עשרת הדיברות, וכל הפרק הזה מוקדש לדיבור אנוכי. אנוכי השם אלוהיך. אנחנו מבררים את זה מכמה צדדים. ובמחילתה, אנוכי, השם אלוהיך. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוהיך, היו הערים מתרעשים והגבעות מתמוטטות. ובא תבור מבית אל וחרמל מאספמיה. שנאמר, חי אני נאום השם, נאום המלך השם צבאות, כי כתבור בהרים וכחרמל בים יבוא. זה אומר אני נקראתי, וזה אומר אני נקראתי. וכששמעו מפיו אשר הוצאתי, כלומר אנוכי השם אלוהיך, אז מי זה השם אלוהיך? כרמל אומר, מדברים אליי. ותבור אומר, אליי מדברים. וכששמעו מפיו אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, אז ברור שכרמל ותבור הרי לא יצאו ממצרים, עמד כל אחד ואחד במקומו. אמרו, לא עסק אלא עם מי שהוציא אותם ממצרים עד כאן. זה עד כאן דברי המדרש של המחילתא. שוב אנחנו רואים את המאפיין של מעמד הר סיני, שהוא מיוחד לעם ישראל. באו לבאר הדברים אשר אמרנו. כי כאשר נגלה כבוד השכינה לדבר פנים בפנים בעולם הגשמי, ולפיכך בתחילת המחשבה, תבור וחרמל אשר הם בעלי גשם היותר גדולים, מוכנים לזה, וראויים לקבלת הדיבור במה שהם הגשמיים היותר גדולים בעולם הגשמי. וכאשר אמר הקדוש ברוך הוא אשר הוצאתיך מארץ מצרים, בזה נראה כי הדבר הזה הפך אשר עלה על דעתנו בתחילת המחשבה, כי אין ראוי לקבל הדיבור רק מי שמסולק ונבדל מן הגשמי. כמו שנאמר, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מובן? מובן. אני רק אסביר עוד קצת, כלומר, זה בעצם מתבהר על פי הדברים שלמדנו בשיעור הקודם. שהביטוי אשר הוצאתיך מארץ מצרים, משמעותו נתינת החירות. החירות, במובן המוחלט של המילה, זה חירות מן הכל. ובמיוחד, חירות ממה שמגביל את החירות. ואין מה שמגביל את החירות יותר מן הגשמיות. ובמיוחד, השעבוד במצרים, שהוא תוספת שלטון הגשמיות על האדם. לכן מי שיצא מארץ מצרים, הוא יותר בן חורין מכל אדם אחר, אפילו יותר מאדם שנולד בן חורין. כן, זאת הייתה הקושיה של המהר"ל. יש אנשים שנולדו בני חורין. אז אם הם נולדו בני חורין, אז בשביל מה אתה צריך לתת את התורה דווקא למי שיצא ממצרים? זה שפלות לכאורה. שפלות זה שפעם הייתי עבד. אם מלכתחילה נולדתי בן חורין, זה מעלה יותר גדולה. אלא, מה אומרים לך? לא, לצאת מן השעבוד, זה נותן תודעה של החירות הרבה יותר גבוהה מאשר אצל מי שאין לו אותה תודעה, מי שלא יצא ממצרים. ולכן, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, משמעותו נבדל מן הגשמי. וזה הפך אהבה אמינא. אהבה אמינא הייתה שדווקא הערים הגבוהים, ההימלאיה, אני לא יודע מה, עוד כמה, או האנדים, הם יהיו אלה שיקבלו את התורה. מובן? כי אנוכי השם אלוהיך, זו פנייה אל העולם הגשמי, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, בא לתקן את זה, ולומר, לא, זה פנייה אל מי שנבדל מן הגשמי. אוקיי? טוב. זה, יש איזה...
אספמיה.
מה?
אספמיה זה שם מקום?
אספמיה זה שם מקום, כן.
שאומרים חלומות באספמיה, מה הכוונה?
חלומות באספמיה, הביטוי במקור אצל חזל זה ככה, שאדם חולם בארץ ישראל, ורואה חלומות באספמיה. זאת אומרת, אספמיה זה קצה העולם. הלו היא היספניה. היספניה זה השם הקדום של ספרד. באנגלית, ספיין. כן, אספניה, כן, ודאי, ספרד זה סוף העולם, מה יש אחר כך? האוקיינוס. נגמר. בסדר? אין יותר, מה יש לך עוד? יש לך מים אחר כך. מכאן, שלדת חכמים, אמריקה זה לא קיים. נכון? כן. או שמה נאמר שאמריקה זה חלום. חלום באספמיה. כן, זהו, זה משהו כמו שזה אומר. כן. אז מה זה קרמל מאספמיה? קצת לא מובן, כן? הקרמל, אנחנו מכירים אותו ליד חיפה. יכול להיות שלפי המדרש הזה, קרמל זה גם שם של ההרים הרחוקים. גם תבור בבית אל. תבור הוא לא בבית אל. כן? כן, תבור זה, כן, יצומת גולני, הרבה יותר צפונה, בצפוני. אלא שיכול להיות שבכלל, כל הביטויים האלה הם כינויים להרים רחוקים. ההימלאיה או וכדומה. או הקילימנג'רו, לך תדע. כן. תבור וכרמל אינם אנשים. תבור וכרמל הם הרים. מאונטיינס. כן? הר. אז ההרים הגדולים האלה הם הגשמיים היותר גדולים שיש בעולם. מה יש לך יותר גדול מהר? אין לך. אז לכן, כשהשם אמר, אנוכי השם אלוהיך, היו סבורים מההרים שעליהם הוא פונה. יש אחד המקומות הרוחניים בעולם זה טיבט. טיבט, נפאל, כל מה שמסביב להימלאיה. אחד הדברים שמסייעים לרוחניות המיוחדת של המקומות האלה והתרבות הרוחנית שהם יוצרים, זה עצם העובדה שהמקומות האלה הם גבוהים. זה גבוה. אז קוראים לזה אפילו בשפה העממית, גג העולם, זה שם. כן, גג העולם, המקום הגבוה בעולם זה שם. ושם יש הרבה שלג, אפילו האוויר שם מדולדל. לכן חיים שם אנשים שמקדישים את חייהם לרוחניות. והיה מקום לחשוב אם כן שהתורה היא סוג כזה של דבר. אבל זה צריך להיות שהקדוש ברוך הוא יאמר לנו, תצאו ממצרים, תגיעו למרגלות האברסט, ושם ניתן לכם את התורה. באנפורנה, לא משנה, משהו באזור. זה צריך להיות שהתורה תינתן במקום גבוה. לעומת זה התורה ניתנה בסיני, וסיני אמנם הוא הר, אבל הוא הר קטן, הר נמוך. אמרו חז"ל במשנה, משה קיבל תורה מסיני. המהר"ל בדרך חיים שואל איך זה יכול להיות. משה לא קיבל תורה מסיני. משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא. אז עכשיו כתוב, משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא. אומר המהר"ל, כי זה בלתי אפשרי שאדם יקבל תורה מהקדוש ברוך הוא. הרי אין יחס בין האדם לבין הבורא. אלא, אבל מצד שני, לא יכול להיות שמשה מקבל תורה מהר. וכי הר יכול לתת תורה. אלא הכוונה, משה קיבל תורה, פסיק. ולמה משה קיבל תורה? מכוח סיני. בגלל שהוא היה במדרגת סיני. מסיני, מהיותו סיני, משה קיבל תורה. במילים אחרות, כדי לקבל את התורה, צריך להיות עם תכונה של מקבל. ובעולם המוסר זה נקרא ענבה. וזה בדיוק ההפך ממה שמקובל, גם בפילוסופיה, גם במיסטיקה. כי אם היה כתוב, למשל, תקבלו את התורה בהרי ההימלאיה, המשמעות הייתה שהתורה היא דבר גבוה מאוד, ורק אליטות קטנות, ואולי יחידי יחידים, אולי אף אחד, יכול לקבל את התורה. מה שאין כן, אם אומרים, תורה מסיני, הכוונה שהתורה ניתנה למי שיש לו תכונה של מקבל. דיברנו על זה כשלמדנו על מעלתו של משה, שמשה הוא, כל עניינו של משה זה להיות מקבל. זאת אומרת שהמדרגה, המעלה של משה איננה מפני שהוא אדם חכם או גדול או צדיק. אלא זה בגלל שהוא יודע ממי ללמוד. לכן, בעם ישראל, כשמדברים על אדם גדול, לא אומרים חכם, אלא אומרים תלמיד חכם. כלומר, הגדלות שלו זה מצד מי שהוא למד אצלו. תראה מכמה גדול הוא, תראה ממי למד. מובן? כן. אפשר לשבת, יש פה ספרים, ברוך השם. תנו להם ספרים, בבקשה. הם לא אכפת לכם. כן.
יש לי מידת אבל לבדל, לא? שניסים להגיע לפרקות ראש וחור מבחינת
גובה.
הגובה הפיזי.
הגובה הפיזי יש לו גם משמעות רוחנית. כל מי שהיה בטיול ועמד על ראש גבעה או על ראש הר יודע את זה. יש ממד רוחני לגובה. כן, ודאי, ודאי. מגדל בבל זה לא, זה לא סתם. כן, מגדל בבל, בכלל, מה המשמעות של המילה בבל? זה דרש של התורה דורשת, בלל. אבל מה המקור ההיסטורי של המילה בבל? באקדית, כן? בבילו. בבילו, כלומר שער האלוהים. כן? כלומר, כמו שער השמיים, בית אל. כן? זאת אומרת שיש איזה חפץ ככה להיות דבק בעליונים. אלא שבמגדל בבל זה היה כדי להוות אלטרנטיבה, ונעשה לנו שם. נבקיע רקיע להילחם בו. אבל יש ממד מסוים, ודאי של רוחניות בגובה. אלא שהחידוש של היהדות זה שאנחנו לא מדברים על רוחניות, אלא אנחנו מדברים על אחדות. והאחדות כוללת הכל. ולכן חייב להיות שאצל הגשמי תהיה תכונה של מקבל. כלומר, זה משהו קצת פרדוקסלי, שבתוך הגשמי נמצא ביטול הגשמי, כדי שיהיה הדיבור אל הגשמי. כן, בבקשה, חכם יוסף.
לא, בסדר, אני רציתי להגיד, אם רוצים לקבל יותר רוחניות, לקנות קומה גבוהה.
אתה אומר, אם רוצים לקנות רוחניות, לקנות קומה גבוהה. תראה, יש אצל האריזל, האריזל אומר שמי שרוצה לזכות לרוח הקודש, צריך לגור בבית שממנו אפשר לראות את הכחול של הרקיע. בגלל שסגולה בצבע הזה של הכחול של הרקיע, לנטוע בליבו של האדם יראת שמיים. אז כך שאתה רואה שיש פה איזה משהו, הייתי אומר, רוחני בהסתכלות הזאת. כן, זה לא בכדי. למשל, סדום זה המקום הנמוך בעולם, מבחינה גיאוגרפית ומבחינה מוסרית. כאחד. זה המקום הנמוך. כן. מה הפרדוקס בין הגשמי לרוחני? הפרדוקס הוא ברור מאוד. הרי אנחנו אומרים שהמטרה של הדיבור זה לפנות אל הגשמי. נכון? אבל איך צריך לפנות אל הגשמי? על ידי שהגשמי מבטל את עצמו. אז לכאורה יש פה התנגדות לגשם. אלא מצד שלישי, הפנייה של הרוחני אל הגשמי, אחרי שהגשמי מבטל את עצמו זה יוצר אחדות. ואז הגשמי מתעלה. אחדות בין הרוח לחומר. כלומר, היהדות, כפי שאני רגיל להסביר, איננה ספיריטואליסטית. כלומר, איננה רוחניסט, רוחניסטית. איננה נותנת העדפה לרוחניות, אלא לאחדות. והאחדות היא מתגלה בכללות שניה. מובן? זה יותר ברור עכשיו? ברוך השם. נפלא. טוב. מתוך כך אנחנו יכולים לדהור בהמשך הכתוב. כן, אז אני שוב חוזר פה לבאו לבאר. באו לבאר, כן, דברי המחילתא. באו לבאר, אני שוב בעמוד קופתט, בעמודה הימנית. הסיכוי שהדברים של השיעור יובנו, הולך וגדל אם האדם מסתכל בטקסט. אם אנשים מסתכלים סתם ככה בוהים באוויר, הסיכוי שהם יבינו את השיעור יורד בהרבה. טוב. באו לבאר הדברים אשר אמרנו, כי כאשר נגלה כבוד השכינה לדבר פנים בפנים בעולם הגשמי, הנה, פשוט דברים שלמדנו, ולפיכך בתחילת המחשבה, תבור וקרמל, אשר הם בעלי גשם היותר גדולים, מוכנים לזה וראויים לקבל הדיבור, במה שהם הגשמיים היותר גדולים בעולם הגשמי. וכאשר אמר הקדוש ברוך הוא, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, בזה נראה כי הדבר הזה הפך אשר עלה על דעתנו בתחילת המחשבה. כי אין ראוי לקבל הדיבור רק מי שמסולק ונבדל מן הגשמי, כמו שנאמר, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, שזה כפי מה שלמדנו, מורה, אנחנו בעמוד קופתת. קופתת, נו, מה כזה מסובך. כפי שאמרנו שהוצאתיך מארץ מצרים, זה שחרור מן הכבלים של החומר. הנה יתבהר לך דיבור, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, בתכלית הקישור. כי לכך הוא יתברך לאלוהים לישראל, מפני שהוציא אותם מפחיתות החומרים. ולכך ראויים ישראל שיהיה הוא יתברך לאלוהיהם. וזה בעצמו מה שאמר במדרש. כי לא זה בלבד במלאכים, אלא אף כשבא לתת להם התורה, הרי דומים ישראל למלאכים. איזה מדרש אני מדבר כאן? המדרש שלמדנו בעמוד קופחת. מה למדנו בעמוד קופחת? שעל כל מלאך ומלאך יש טבלה כנגד ליבו. זוכרים את זה? יש טבלה כנגד ליבו, ששם מה כתוב? מה כתוב על הטבלה שעל הלב של המלאך? כתוב שמה אל. זוכרים? בוודאי שלמדנו. לא למדנו מה רשום על הטבלה? ועוד דרך שלמדנו. אמרנו שהמלאכים נקראים רפא אל, גברי אל, מיכה אל. ושהאל שבסוף המילה משמעותם הקישור שלהם אל העילה. נכון? וזה בסוף המילה ולא בתחילתה, כי זה לא ממש הם, זה נבדל מהם. ולכן זה גם כתוב על טבלה שכנגד הלב. למה טבלה ולא על הלב ממש? כי הטבלה נבדלת מן הגוף. הטבלה נבדלת מן הגוף. זוכר? זאת אומרת שמה שכתוב על הטבלה זה אותיות אל. מה? מה הבעיה שלך? טוב, זה חידוש, בסדר.
אז איפה
עליך גברי? גברי זה הוא עצמו. כלומר, גבריאל הוא גברי, ועל גבי זה אל. רפאל הוא רפא, אבל על גבי ליבו אל.
כולם אותו
שטנץ על הטבלה, כן, ודאי. אבל כל אחד שונה מצד עצמותו. גבריאל, רפאל, מיכאל, נוריאל,
שולחניאל,
מי זה? נכון, נתתי את הדוגמה הזאת בשבוע שעבר. זה המלאך הממונה על השולחנות. בסדר? כן. כל הכבוד. כן. אז איפה היינו? כן, אז אמרנו שגם עם ישראל יש לו הבחינה הזאת, לכן נקרא ישראל. זוכרים? אפילו דיברנו, אז מה המשמעות של הביטוי ישמע אל? מדוע אל בישמע אל? על כל פנים, אני חוזר פה לדברי המהר"ל. וזהו בעצמו מה שאמר במדרש, כי לא זה בלבד במלאכים, אלא אף כשבא לתת את התורה, הרי דומים ישראל למלאכים, כשם שהמלאכים מלכותו ולהותו עליהם מצד שהם נבדלים, כך אלהותו ידבח על ישראל מפני שהם נבדלים מפחיתות החומר. כמו שאמר במדרש, אלוהים אני לכל באי עולם, עליך אוכל שמי ביותר. זה שמודפס פה שמו אני יודע, אבל זה שצריך לקרוא שמי זה גם נכון. כי תראו את הציטוט של המדרש לפני שני עמודים, תראו ששמה כתוב שמי. כן? מוכח כי מילת אלוהיך הכתוב כאן, שאוכל שמו על ישראל בפרט יותר מן המלאכים. וכדי שיוודע לך דבר זה על אמיתתו, ואף כי הוא רחוק, אז עכשיו, מה ההדגשה פה? זה לעומת הפילוסופיה הסקולסטית, שאומרת שהמלאכים הם גבוהים מן האדם, אז המהר"ל הוא בנושא הזה ברור מאוד, שהאדם, מישראל לפחות, עליון מן המלאכים. וכדי שיוודע לך דבר זה על אמיתתו, ואף כי הוא רחוק מידיעת האדם, יש לבאר דבר זה במדרש תנחומה, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, קודם שבראתי אתכם היו המלאכים מקלסים אותי, ואמרו ברוך השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם. ובמדרש זה מבאר לך, כי הכתוב שאמר אנוכי השם אלוהיך רוצה לומר שהוא אלוהי ישראל. שהרי המלאכים עצמם הם מקלסים ברוך השם אלוהי ישראל. ודבר זה בארנו בכמה מקומות, למה המלאכים הם מקלסים שמו, שהוא יתברך אלוהי ישראל ואין השבח במה שהוא אלוהי המלאכים. ותמצא מבואר, כי עיקר אלוהותו שהוא אלוהי ישראל, תמצא דבר בפרקים הרבה. כלומר, המלאכים שייכים לעולם היררכי, שבו יש שרשרת של סיבתיות, ואילו ישראל שייכים לאלוהות באופן ישיר, ולכן המלאכים משבחים את הקדוש ברוך הוא שהוא אלוהי ישראל, לא שהוא אלוהי המלאכים. עד כאן מובן? יש פסוק, אני אסביר את זה על פי פסוק, בפרשת ואתחנן, כתוב, כי השם אלוהיכם, או זה פרשת עקב, משהו באזור, כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. מה פירוש? השם אלוהיכם, מי זה חם שבאלוהיכם? מה? ישראל, נכון? כלומר, האומה הישראלית, אומר הקדוש ברוך הוא, אני השם אלוהי חם. חם זה האומה הישראלית. הוא, כלומר, השם אלוהיכם, הוא, אצל מי? אצל הגויים, אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. מובן? כלומר, מי שמתגלה דרך סדרה של מסכים מנטליים, רוחניים, לא משנה מה, מי שמתגלה דרך סדרה של מסכים אצל אומות העולם, מתגלה באופן ישיר באומה הישראלית. עד כאן מובן?
זה כמו שהקדוש ברוך הוא מפקח ישירות על ארץ ישראל ועל כל
העולם. בדיוק, כמו שהקדוש ברוך הוא מפקח ישירות על ארץ ישראל ועל חוץ לארץ בדרך אגב וכו'. כן?
מי צריך לבידה שאין בעיה שיש כבר לזרוע
בחוץ לארץ? לפי דבריך יוצא, אתה שואל עליי בעצם, שלפי זה יוצא שאין בעיה שיש עבודה זרה בחוץ לארץ.
בגויים.
אתה צודק, זאת אומרת, זה בכלל לא מפתיע. כלומר, אי אפשר היה לצפות מאומות העולם שלא להיות עובדי אלילים. איך אפשר לפי זה ללמד אותם שבא מצוות בני נוח? אין בזה כל בעיה. ברגע שיש לך אוזן קשבת אצלם, אז אתה מלמד אותם שבא מצוות. או אם אתה שולט על מישהו. ברגע שאתה שולט, אתה יכול להשליט מה שאתה רוצה. אבל כל זמן שאין לך שלטון עליהם, ואין לך מצווה הרי לכבוש את העולם כולו, אין לך מצווה כזאת בתורה, יוצא שאי אפשר לצפות ליותר מזה אצלם. מובן? כן. איך אפשר אתה שואל שאלה יפה מאוד. איך בכלל ניתן להשליט דעות על מישהו? אני אחלק את התשובה לשניים. על יהודים אתה לא יכול להשליט דעות. זה החלק הראשון. החלק השני, על גויים אפשר. כי אנחנו רואים בהיסטוריה שזה באמת היה כך. במהלך ההיסטוריה אנחנו רואים ששלטון גם השליט דעות. עד כדי כך שבאירופה של תקופת מלחמות הדת בין הפרוטסטנטים לקתולים, היה דבר מפתיע ביותר שהם הגיעו בסוף לאיזה פשרה בין הפרוטסטנטים לקתולים. מה הגיעו לפשרה? שהדת תהיה פונקציה של דתו של השליט. במקום שבו השליט הוא פרוטסטנטי, הדת חייבת להיות פרוטסטנטית. במקום שקתולי, חייבת להיות קתולי. זה פשוט דבר שהוא לאוזניים יהודיות בכלל לא יכול לעבור. איך אפשר דבר כזה? אבל כנראה שזה ככה עובד אצל באנושות. מדוע אצלנו זה לא עובד? המהר"ל הסביר במקום אחר, ביש שאנחנו נקראים עם כשעורף. מה זה כשעורף? לא משנה דעה.
לא
משנה דעה. לכן גם הספורנו מסביר, מה זה כשעורף? קשה לו לחזור בתשובה. אבל לפי המהר"ל, זה מעלה, זה שעם ישראל קשה לו לחזור בתשובה. מדוע? בגלל שהיהודים, הם לא מוכרים להם לוקשים. אם יש לך משהו להגיד, תביא הוכחה. אין לך הוכחה, לך הביתה. מה שאין כן אצל הגויים, אתה עושה קצת דאווינים, נקרא איזה בגד מיוחד, תקסים מיוחדת, מוזיקה מיוחדת, תנוחה מיוחדת, כל מיני דברים כאלה, על המקום נוהרים אליך. זה מה שהגמרא אומרת, שהגויים קרובי תשובה הם. כלומר, זה יותר קל אצלם לעשות את השינויים האלה. אומר המהר"ל, כי זה כמו פלסטלינה. המחשבה האנושית, הרגש הדתי, מה שנקרא. מה שאין כן בישראל, שאנחנו קשי עורף. כלומר, לא, אתה לא תשנה אותי. אם כבר השתניתי, אני מוכן ללכת איתך עד הסוף. היהודי הוא קיצוני קצת. אבל סתם ככה זה לא עובד. לכן אתה צודק, אי אפשר, השאלה שלך היא שאלה יהודית. איך אפשר להשליט דעות? אבל עובדה שאצל אומות העולם זה עובד.
אז כל תעמולת הבחירות היא בלוף?
אתה שואל אם תעמולת הבחירות היא בלוף. אני אקרא את האמת, אם כבר אתה שואל, תעמולת הבחירות היא בלוף במובן רחב מאוד, ואני אסביר לך גם למה. בגלל שמי שמחליט באמת על מהלכי החיים במדינת ישראל, וכנראה ברוב המדינות, זה לא הציבור ולא המפלגות, אלא האוליגרכיות. כלומר, ישנן קבוצות אוליגרכיות של בעלי אינטרסים, והם הקובעים מה יהיה סדר היום הלאומי. לפעמים כשהאינטרס הוא לעשות כך וכך, עושים. האינטרס הוא הפוך, עושים אחרת. וזה בכלל לא משנה כמעט מי בשלטון, מי בצבא, מי בתקשורת. לכן אתה גם יכול לראות, זה מאוד בולט במערכת הבחירות של ימינו היום, שכל מפלגה ומפלגה משתדלת כמה שיותר להיות חסרת תוכן. זאת אומרת, לא להגיד מסר אידיאולוגי ברור, וזה מובן למה. כן? כי אף אחד לא רוצה להתחייב. כולם הרי מתכוונים לעשות מה שהאוליגרכיות יאמרו לעשות. בסדר? אבל זה רק הייתה סטייה ממש רבתי מהנושא של השיעור. אני מציע שנחזור אל המהר"ל מפראג. מה דעתך? בסדר. יאללה. טוב, פה היינו. כן, כן, אנחנו כן בעמוד קופתת, כן? עמוד קופתת, בעמודה השמאלית. כן, אז דיברנו על השם אלוהיכם, הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדוני, האל הגדול, הגיבור והנורא. מה זה גדול, גיבור ונורא? גם יחד. זאת אומרת, זה הייחוד המוחלט של המידות. כן, בבקשה.
שהמלאכים אומרים אלוהיכם.
איפה המלאכים אומרים אלוהיכם? הפסוק זה לא המלאכים שאומרים את זה, זה משה שאומר את זה. משה אומר, כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, האל הגדול, הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, עושה משפט, גר יתום ואלמנה, ואוהב גר, לתת לו לחם ושמלה. כן, מצטער. טוב,
נו.
האם משה מוציא את עצמו מן הכלל כשהוא אומר השם אלוהיכם? הבנתם את השאלה של זכריה? כן, משה אומר השם אלוהיכם. אז מי הוא אלוהי משה? כן, זה... כן, זה באמת צודק. זאת אומרת, משה הוא לא בדיוק בכלל הזה. הרי זה לא בכדי שמשה לא נכנס לארץ. כן, מה אתה אומר? נכון, דיברנו על זה. כן, כשהוא אומר שמה ישראל, אז הוא פונה לאומה, ולא אל עצמו. אבל שם הוא מתקן, הוא אומר, השם אלוהינו. כלומר, זה שהוא שייך לכולם. כן. והשם אחד שייך לאנושות כולה לעתיד לבוא. טוב, אז בואו נמשיך פה בעמודה השמאלית. והוא הטעות של כמה בני אדם שלא היה נכנס בהם דבר זה. כי יהיו ישראל יותר במדרגה בפרט. בדבר זה ששמו יתברך חל עליהם ביותר מכל הנמצאים מעלה ומטה. כן, מה זה לא נכנס בהם? לא נכנס להם לראש. כן? זה כמו בביטוי הסלנגי. כן, כלומר, המהר"ל מדבר על טעות של כמה בני אדם. מי הם הבני אדם האלה? כל היהודים. כן, כל היהודים. ליהודים קשה לקבל את הרעיון הזה של עם סגולה. בכלל, שמתי לב ש... כל העמים הגדולים בעולם חושבים שהם עם סגולה חוץ מאחד. כן, כלומר, מי שהוא באמת עם סגולה לא רוצה להיות עם סגולה, וזה מאוד מעניין. כן? זה סוג של ענווה קולקטיבית. כי אתם המעט מכל העמים, כמה שהשפעתי עליכם גדולה, אתם ממעיטים עצמכם לפניי. יוצא לפי זה שהנטייה הקוסמופוליטית, השמאלנית, למשל, של ביטול הזהות היהודית, זה משהו עצמותי ליהדות. כלומר, זה שהיהודי לא רוצה להיות יהודי, זה משהו מהותי ביהודי. כן? אז למה בסוף הוא יהודי? כי זה רודף אותו. כן? כלומר, זה נגד רצונו. מובן? טוב. ובהרו חכמים דבר זה במקומות הרבה.
זה
עולם
מובן, אבל זה קשה.
מה, למה זה קשה?
כי אם להיות יהודי כל כך טוב, זה מראה לסגולה,
לא, רגע, רגע. רגע, אני לא מבין. אתה אומר שלהיות יהודי זה כזה טוב? לא, זה מעלה, זו סגולה. ומי אמר שזה טוב? למשל, אני שואל אותך, האם להיות בעל מדליית זהב מהאולימפיאדה זה טוב? לא, זה לא טוב. לא. הספורטאים שזוכים במדליות האלה, הם הורסים את הגוף שלהם. כל מדריך כושר ממוצע יגיד לך את זה. כדי להגיע להישגים האלה, הוא צריך להקריב הרבה מאוד... מן הבריאות הבסיסית של הגוף שלו. ולכן בזקנותם הם לא משהו. אז אתה יכול להגיד גם כן, זה שעם ישראל הוא בעל מעלה, בסדר. אבל זה לא טוב.
שאור בדברה לא פחות קשה.
מה זה? שיעור בגמרא?
לא פחות קשה.
לא פחות קשה ממה? כן, זה גם קשה. כן? אז מי אמר שזה טוב? אבל זה נכון. זה משהו אחר. כלומר, זה נכון לעשות. כלומר, מי מרוויח מקיומו של עם ישראל וממדינת ישראל? מי מרוויח מזה? היהודים בטוח לא. זה קשה להיות יהודי. זה קשה להקים את המדינה הזאת. אבל העולם כולו מרוויח מזה. ואם נדייק, השכינה מרוויחה מזה. ברור? לכן, אתה שואל האם זה כדאי להיות יהודי? התשובה היא שלא. האם זה אידיאל להיות יהודי? התשובה היא שכן. בכל מקרה, לא בחרנו. מה? נשמתית כן, אבל אתה נפשית, אתה בחרת להיות יהודי? נולדת ככה, זהו. כן. לפי זה הגר, הגר זו תופעה מיוחדת. כלומר, הגר הוא בעצם האידאל האנושי. בגלל שהוא על הגבול בין ישראל לעמים. כלומר, הוא נקודת האחדות של האנושות. לכן הקדוש ברוך הוא אוהב את הגר יותר, נכון? יש ב-36 מקומות, הזהירה התורה על אהבת הגרים. סימן שהגר זה נעלה יותר. הוא בחר, כן, זה מה שהרמב״ם מסביר באיגרתו לרבי עובדיה הגר, שהגר הוא חכם יותר מכולם, כי הוא משכלו ודעתו הבין את האמת. כן.
אז איך זה יכול
להיות האידיאל? האם אנחנו רוצים שכל האנושות יהיו גרים? לא, לאו דווקא. אפשר אם הם רוצים. אין בעיה. אבל גם אצל אומות, יש פה שאלה כללית, איך אפשר להיות בן נוח? זה אחד הדברים הקשים ביותר להבנה. איך אתה יכול לדעת שמוקד החיים נמצא באיזושהי נקודה ולא להצטרף אליו? כן? זה קשה. כלומר, אם הוא לא מתגייר, אז יש איזו קושיה. כן, זה קצת לא מובן הדבר הזה. כלומר, יהודי קשה לו לקבל את הרעיון. אם אתה יודע שהשפיץ נמצא באיזשהו מקום, אתה הולך לשם.
לא, מעבר לזה, אנחנו מארגים את כל הזהויות האנושיות האחרות.
או שזה נכלל. כלומר, תראה, אנחנו לא יכולים להגביל את העתיד. העתיד, עתיד להיות משהו אחר לגמרי. תהיה אנושות מסוג אחר לגמרי. יש פה שתי שאלות. למלאכים אין אישיות משל עצמם, נכון? אין להם דעת ואין להם רצון, ואף לא חופש בחירה, האם נכון? וכל אלה בניגוד לתכונות האדם, יש פה שלושה סימני שאלה. טוב, אני צריך לעשות כמה תיקונים. השאלה הראשונה, למלאכים אין אישיות משל עצמם, נכון? לא נכון, יש להם אישיות. אין להם דעת ואין להם רצון, ואף לא חופש בחירה, האם נכון? יש להם דעת, יש להם רצון. אין להם בחירה חופשית, לפי רוב הדעות. וכל אלה בניגוד לתכונות האדם, לא נכון. טוב. שאלה הבאה, לפי דברי הרב, בעניין השלטת דעות, מכאן נובע שלא ניתן יהיה להשפיע על המגזר החרדי להכיר במדינת ישראל, רק לבד הם יגיעו לקבלה הזאת אם בכלל. נאמר כך, אי אפשר להשפיע על שום אדם לשנות את דעתו בכוח, אלא אתה יכול לשכנע אותו. מה זה לשכנע אותו? אתה מביא לו מציאות, אתה מביא לו טיעונים. ואז יכול להיות שהוא ישתנה. אז מגיד, המגזר החרדי, שמשל שלא רוצה להכיר במדינת ישראל, יש גם הרבה שינויים דה פקטו מעצם המציאות. כן? בבקשה.
אבל לא יכול להסביר את התשובה שלו לשעה הראשונה שהם מלכים אישיות? אם אני מאוד צנם, זה פשוט...
לא, יש להם אישיות.
יש להם.
So what?
כל רצון שהם זה לא פשוט עושה השם, אז...
נכון.
זה אין להם כאילו אישיות. כלומר, אישיות זה לא כאילו...
אישיות זה לא נבדלות. זה לא נפרדות. מה?
אם אין בחירה אין אישיות.
וזאת מילה אינך. אתה צריך להיות משהו מיוחד, אבל מי אמר שאתה צריך להיות בעל בחירה? כלומר, להיות בעל בחירה, הכוונה שאתה בוחר בין טוב לרע. המלאכים בוחרים רק טוב, לא בוחרים רע. מה הבעיה בזה? למה שבגלל זה לא תהיה להם אישיות? אתה מדביק דברים ש... מה?
הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
הוא יכול לעשות בדיוק מה שהוא רוצה. הוא רוצה דבר מסוים. רפאל רוצה לרפא.
אין לו שתי אופציות, ואם אין לו שתי אופציות...
אין לו שתי אופציות, נכון, אז מה?
אז הוא מונחה למטרה אחת.
אז הוא מונחה למטרה אחת, so what?
אין הבדל בינו לבין חץ שאף למטרה.
לא, לחץ אין תודעה, ולמלאך יש תודעה. אנחנו צריכים לדעת להפריד מושגים זה מזה. אנחנו מדביקים מושג למושג, ולכן אנחנו לא מסוגלים לראות שזה לא נכון.
מה זה אומר אישיות?
תסביר מה זה אומר אישיות. אישיות זה להיות מישהו, להיות בעל רצון.
אבל אין לו רצון.
יש לו רצון. נכון, הוא רוצה מה שהשם רוצה. הוא רוצה את מה שהשם רוצה. נו, מה רע בזה? גם אתה רוצה מה שהשם רוצה. כשאתה בוחר לעשות מצווה, למשל, אתה רוצה מה שהשם רוצה. וכי אתה באותה שעה בטל? לא. אתה בעל אישיות שרוצה מה שהשם רוצה.
אבל התבצעה אצלי פעולה של בחירה.
התבצעה אצלך פעולה של בחירה, ויכלה גם לא להתבצע. זאת אומרת, הקישור שאתה קושר בין הבחירה לבין היותי נבדל, נפרד, איננו קישור הכרחי מבחינה לוגית. אצלנו זה מאוד קשה להבדיל, בגלל שאצלנו זה מחובר. כן, תחושת האישיות היא פונקציה של הבחירה, אבל זה לא מדויק. למשל, יש מן הסתם גם לחתולים אישיות. למרות שלחתולים אין בחירה חופשית.
כן?
לא.
למה?
לא, 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 לא. הוא מונחה, החתול יש לו אינסטינקטים. הוא לא יודע מי הוא ומי הוא. כן. כשיש שליט אחד ופתק אחד, זה אכן בחירות. למה? כי האדם יכול לבחור. אני חושב שיש פה נקודה פסיכולוגית שכדאי לבאר אותה. הרבה אנשים אומרים, אני עושה כך וכך כי אין לי ברירה. מכיר את הטענה הזאת? זה נורא. גם כשיש לך רק אפשרות אחת, זה צריך להיות בחירה. למשל, נגיד שאתה אוהב בין שוקולד לווניל, אתה אוהב יותר וניל. נגיד. אז אני מביא לך שוקולד ווניל, תבחר. ואז אתה בוחר את הווניל. למה? כי אתה אומר, יש לי בחירה, יכולתי לבחור את השוקולד, אבל עכשיו אני בוחר את הווניל. בסדר? נגיד שאתה מקבל וניל בלבד. האם זה נקרא כפייה או בחירה? לא, כי אם היה שוקולד, גם אז הייתי בוחר בווניל. אז זה שהשוקולד נעלם, זה לא אומר שאני לא בוחר בווניל.
אבל החתול לא בחר, החתול יש לו אינסטינקט.
רגע, 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 אני רוצה להבין פה משהו. נשאל בחירה. בסדר? אני בוחר בדבר הזה שלכאורה אין לי בו ברירה. וזה נפקא מינה למה? לבגרות האדם. הרבה פעמים אנשים אומרים, יש להם טענות נגד הקדוש ברוך הוא, נגד ההורים, נגד עצמם. מדוע אני מה שאני? עד שמתברר, זה קורה באיזשהו גיל, כל אחד בגיל אחר, שבו האדם מברר לעצמו שהוא לא היה רוצה להיות מישהו אחר מאשר עצמו. ברגע שאדם מגיע לזה, הוא בן חורין. ברגע שהאדם מגיע לזה, כלומר להכרה הזאת, שהוא לא היה רוצה להיות מישהו אחר מאשר עצמו, אז הוא בן חורין. כן, בבקשה, עליון.
אמר שיהודי בעולם הזה מפסיד משהו בגלל שהוא גורם לאנושות, אבל אם אנחנו רואים את העולם הזה בעולם הבא באמונה ביהדות, שזה יחידה אחת, עובדים פה ושם מקבלים, אז למה יש הפסד?
אתה אומר ככה, איך אני אומר שלהיות יהודי זה לא כדאי, בגלל שבעולם הזה הוא סובל, וכל מה שהוא עושה זה למען האנושות, לא למען עצמו, הרי בסוף הוא מקבל עולם הבא. נכון? לא נכון. בגלל שעולם הבא, לפעמים אפשר לוותר על זה. למשל, משה רבנו היה מוכן לוותר על העולם הבא שלו כדי להציל את עם ישראל, נכון? זאת אומרת, קבלת העולם הבא איננה מטרה. נכון? יותר מזה, על הפסוק, יש פסוק כזה בתהילים. לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. מה זה לולא? זה לשון ספק. אומרים חז"ל שדוד המלך, כך כתוב מסכת ברכות, שדוד המלך אמר, יודע אני שאתה משלם שכר טוב לצדיקים, לעולם הבא, אבל איני יודע אם יש לי חלק עמהם, שמא יגרום החטא. ואף על פי כן אומר, קווה אל השם חזק יאמץ לבך וקווה אל השם. מסביר הרב קוק בעולת ראייה, שדוד המלך שמח על זה שהוא חי בעולם, שבו יש עולם הבא, גם אם הוא אישית לא יודע אם הוא יגיע לזה. בגלל שהוא שמח שיש למציאות בכללה המשמעות. כדאי היה לעולם שייברא. אז מה זה משנה? אם יש לו עולם הבא, אין לו עולם הבא. מובן? אם אני חי בעולם שבו אני יודע שזה עולם שכדאי היה שייברא. זה עולם טוב. עולם שיש לו אחרית טובה, נאמר ככה. עכשיו העולם הוא לא כל כך טוב, העולם רע. אבל העולם עתיד להיות טוב. אז אני שמח שאני חי בעולם כזה, למרות שאני אישית לא יודע אם אני אגיע לקו האחרון. זה נקרא עולם הבא. מה זה עולם הבא? זה המצב העתידי של העולם. של כל המציאות, לא רק של העולם הזה, של כללות העולם, יש לו אחרית. אחרית טובה. כן? מה שאתה מדבר, אני מבין שצריך העולם הבא, הכוונה גן עדן לנשמות. נו, זה קטן עלינו. מה זה גן עדן? מה זה האגואיזם הרוחני הזה? זה סוג של אגואיזם רוחני. אחד רוצה סוכריה, אחד רוצה גן עדן. נו, באמת, בשביל זה חיים? קטן. מה אתה אומר?
אפילו הפסיכולוגי,
הוא הכי פשוט, הוא אדם הוא שמח, זה אדם כאילו, שהוא מרגיש שהוא מתקדם בחיים, עושה משהו בחיים שלו. ואם כל העבודה שהיא לקדם את העולם, את העולם מתקדם, אז... אתה צודק, אתה צודק, זו פסיכולוגיה ערכית. זאת אומרת, הפסיכולוג יודע שכדאי לו לאדם להתקדם. ולכן מי שיש לו אידיאל, הוא באמת מאושר. זה נכון. אתה צודק. כן. יש איזה מיתוס בעמים או בנצרות על מרד המלאכים. האם יש להם תפיסה שונה אודות המלאכים? לא. גם אצלנו. יש במדרשים מלאכים חוטאים. ואפילו על מלאכים נפולים. כל מיני דברים כאלה.
לפי זה יש להם בחירה.
אז איך זה מסתדר? אמרנו לפני כן שאין להם בחירה. וואלה, מה יהיה? מה? תקלות, אבל איך נוצרות את התקלות האלה? לא, 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 אז אני אגיד לכם מה שהרמח"ל אומר. רמח"ל עונה לשאלה הזאת. כן, רבנו משה חיים לו סאטו עליו שלום. שהוא אומר שהחטא של המלאך נובע מזה שהוא לא יודע את כל המידע. כיוון שהוא רק חלק ממערכת, לכן השיקולים של המלאך יכולים להיות שיקולים מותאים. יוצא לפי זה שזה טעות מזומנת. מוזמנת. או אפשר לומר, מרד מתוכנן. אז זה הכל בסדר.
אז גם האדם מתוכנן.
מה? למשל, ניתן לך...
אתה אומר שהמלאך עושה רצון השם. כן. עכשיו אתה אומר שהשם יזם את הטעות.
נכון, יפה. לפי זה הוא עושה רצון השם.
שמה המטרה?
המטרה של הטעויות? יש הרבה מטרות לטעויות.
זה לא טעות בעצם.
זה לא טעות. יפה, זה טעות. אז קוראים לזה טעות מתוכננת. זה קוראים למשל שהקדוש ברוך הוא בבריאת העולם עושה כל הזמן תוכנית, ובסוף זה יוצא אחרת. נכון? הקדוש ברוך הוא אומר שיהיה כך, בסוף יוצא הפוך. כן, רואים כל זה אורך מעשה בראשית. בכלל, כל התורה כולה היא תיאור של כישלונות של התוכנית. והכישלונות האלה הם חלק מתוכנית כוללת שהעולם יצליח להיכשל. אולי נגיד את זה ככה. אם אני מתכנן איזשהו מהלך, חלק מן התוכנית זה שיהיה כישלון. אז אם היה כישלון, זאת הצלחה. אם היה כישלון, זאת הצלחה. לעומת זה, אם לא היה כישלון, זה כישלון. מובן? לא, זה מאוד הגיוני מה שאני אומר. זה נשמע קצת אבסורדי, אבל זה מאוד מאוד הגיוני. שחלק מן המערכת האלוהית זה נתינת המרחב של הטעות, כדי ליצור אוטונומיה של הנברא וכל מיני דברים כאלה. בסדר? בבקשה.
בסוף יש תיקון.
מה?
בסוף יש תיקון.
בסוף יש תיקון, הכל בסדר. בסוף, happy end, עם ישראל מנצח. כן.
זה לא עובדה שאחד מן הפתחים החזקים ביותר שבאדם מדבר שזה מתוך התרות שהוא עושה.
כן, כן, ודאי. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם וכדומה. כן, מה רצית?
אני רוצה שהמילה שיקולים בגבי המלאכים.
כן.
זה אפשר להגיד בכלל שיש להם בחירה. יש שיקולים, יש להם בחירה.
כן, אבל יש להם בחירה רק לעשות את השיקול הנכון. ויכול להיות ששיקול מסוים ייראה למלאך כנכון, אבל בגלל שחסר לו מידע, בעצם הוא עשה טעות. זה הכוון.
למה הוא צריך להניש?
למה הוא צריך להניש? זה באמת לא פייר. הלאה. אז בואו נמשיך. והוא הטעות של כמה בני אדם שלא היה נכנס בהם דבר זה, כי יהיו ישראל יותר במדרגה, בפרט בדבר זה ששמו יתברך חל עליהם ביותר מכל הנמצאים מעלה ומתם. ובערו חכמים דבר זה במקומות הרבה, ובפרט במה שאמר, כי המלאכים מזכירים שמו יתברך אחר ג' תיבות, וישראל אחר שתי תיבות, כמו שערכנו בזה בחיבור גבורות השם. עיין שם, כי אין להערך בדבר שנתבהר שם. מה אומרים? המלאכים אומרים קדוש, 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 השם. אם כן, אחרי שלוש תיבות הם אומרים שמו של הקדוש ברוך הוא. מה שאין כן ישראל, שמה ישראל, השם, אחרי שתי תיבות. טוב. ובמדרש. ויקרא רבה, פרק כף ד' והתקדישתם והייתם קדושים. רבי אבין אומר, העליונים שאין יצר הרע ביניהם, נתן להם קדושה אחת, שנאמר, ובמאמר קדישין שאילתה. אבל התחתונים, לפי שיצר הרע מצוי בהם, נתן להם שתי קדושות. הלוואי ויעמדו בשתי קדושות, דכתיב, והתקדישתם והייתם קדושים. רבי אבא אמר, משל לבני מדינה שעשו שלוש עטרות למלך. מה עשה המלך? נתן שתיים בראש בניו ואחת בראשו. כך כל יום העליונים מכתירים לפני הקדוש ברוך הוא ג' קדושות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן אחת בראשו ושתיים בראש בניו, שנאמר והתקדישתם והייתם קדושים. עד כאן. עד כאן הציטוט מויקרא רבה. אז מה, לא הבנת את המדרש? בואו נתחיל עוד פעם. והתקדישתם והייתם קדושים. זה פסוק בפרשת קדושים. אז יש פה שני ציוויים בעצם, שתי ציפיות שאנחנו נהיה קדושים. והתקדישתם והייתם קדושים. אז פעמיים צריך להיות קדוש. אוקיי?
הראשון זה לקבל קדושה?
אני לא יודע. אני יודע שכאן פעמיים כתוב שצריך להיות קדוש. פעם אחת והתקדישתם, פעם שנייה והייתם קדושים. רבי אבין אומר, העליונים שאין יצר הרע ביניהם, כלומר המלאכים, זה העליונים, נתן להם קדושה אחת, שנאמר, ובמאמר קדישין שאילתה. בסדר? עד כאן ברור? הלו. בסדר. אבל התחתונים, כלומר אנחנו, בני אדם, לפי שיצר הרע מצוי בהם, נתן להם שתי קדושות. הן פעמיים, כדי להתגבר על יצר הרע. הלוואי ויעמדו בשתי קדושות, דכתיב, והתקדישתם והייתם קדושים. עד כאן זה ברור? טוב. אגב, מאיפה זה ובמאמר קדישין שאילתה? זה פסוק בדניאל, שמדבר על מי זה הקדישין שם? מלאכים. אז אתה אמרת שזה ברור לך, לכן אני לא מבין למה בכלל התלבטת. טוב. רבי אבא אמר, משל לבני מדינה. שעשו ג' עטרות למלך, כלומר, עשו לו מתנה. המלך מגיע למדינה, ונותנים לו במתנה שלושה כתרים. מה הוא יעשה עם שלושה כתרים? אחד מספיק לו. נכון?
שאלה אם זה לא פגיעה.
מה?
מה זאת לשלוש,
אין לו אחד? לא, אלה בשכונה ההיא... אתה לא מבין. השכונה ההיא והיה לו כתר, השכונה ההיא והשכונה ההיא. כל אחד אמר, וואי, מה, איזה מתנה נוכל לתת למלך? כל אחד עשה כתר, בסוף המלך מוצא את עצמו... עם 50 סיפולוקסים. פעם בחתונות היו נותנים את הבקבוק הזה של לעשות סודה, זה סיפולוקס. אז כל אחד, אז כל זוג שהיה מתחתן היה מקבל בבית 50 בקבוקי סיפולוקס. כן, לא ידעו מה לעשות עם זה. טוב,
50 וזות
יפות ככה, יותר אחת יותר מן השנייה. אגב, הווזות האלה באמת הן עוברות אחר כך מחתן וקלה לחתן וקלה, כך שיש סיכוי טוב שאחרי נגיד 10 חתונות, זה חוזר. כן. אז רבי אבא אמר, משל לבני מדינה שעשו ג' עטרות למלך. מה עשה המלך? נתן שתיים בראש בניו ואחת בראשו. מה נשים שניים? נתן אותם לילדים שלי. כך, כל יום העליונים מכתירים לפני הקדוש ברוך הוא שלוש קדושות. מה הם אומרים המלאכים? קדוש, קדוש, קדוש. אז עושים לו שלושה כתרים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אחת נתן בראשו, נתן אחת בראשו, ושתיים בראש בניו. הוא נותן שתיים לעם ישראל, שנאמר, והתקדישתם והייתם קדושים. איפה זה בא לנו הקדושות האלה? זה מתנת חתונה שחוזרת לעם ישראל, אנחנו מקבלים שתי וזות מתוך השלושה. עד כאן ברור? עד כאן. אז עכשיו מה לא מובן? עכשיו מובן. טוב, בסדר. דעת רבי אבין, כי שתי קדושות שנאמרו כאן, פירוש זה. כי יש לישראל הקדושה האחת במה שהם נבדלים בעולם הגשמי מן הדברים אשר הם חומרים. והשם יתברך הבדיל אותה מן האומות, וכדכתיב והבדיל אתכם מן העמים. מה?
במה עם ישראל שונה
מהאומות בחומרי? במה עם ישראל שונה מן האומות בחומרי? זה שיצאנו ממצרים, נכון? אמרנו, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. היציאה מן העבדות יוצרת חירות. בנפש. אני לא מבין אותך. אנחנו כבר שני שיעורים מדברים על מה המשמעות של ישראל נבדלים מן החומרי, והבאנו את דברי המהר"ל שמסביר שנבדלים מן החומרי בזה שהם יצאו ממצרים. ושיש מעלה למי שיוצא מן העבדות על פני מי שמלכתחילה היה בן חורין. זוכר? אז אני לא מבין מה בכלל מקום להסתפק. הנה המהר"ל מסביר לך. מה זה נבדל? במה אנחנו נבדלים מן החומרי? שיצאנו ממצרים. כן, אז פירוש זה, כי יש לישראל הקדושה האחת, במה שהם נבדלים בעולם הגשמי מן הדברים אשר הם חומרים. והשם יתברך הבדיל אותם מן האומות, וכדכתיב, והבדיל אתכם מן העמים, וזה מה שנתן להם המצוות, וזהו קדושה אחת שיש להם. הקדושה השנייה, מה שישראל יש להם, התורה שהיא שכלית, כן? ולכן, ולכך אלו שתי הקדושות, האחת הם המצוות, שבהם קידש השם יתברך את ישראל, הקדושה השנייה, התורה, השכלית, האלוהית, והיא יותר. שמתם לב, למשל, בפרשת בו, שקראנו השבת, יש סדרה של מצוות, נכון? קידוש החודש, קורבן פסח, תפילין, פדיון בכור, כן? פדיון פטר חמור,
מצות,
מרור, כן? איסור חמץ ושעור. יש, אם כן, בוכתה, כלשונך, כן? בשפה העממית, של מצוות. וכל אלה הם מצוות שלפני הדיבור. כלומר, לפני שהקדוש ברוך הוא עוד נגלה בהר סיני, כבר אז ניתנו מצוות. אותו דבר גם בפרשת בשלח. יש גם כן מצוות. וגם בפרשת יתרו, לפני מתן תורה יש מצוות. וגם פרשת משפטים, לפי חלק מהדעות, ניתנה לפני מתן תורה, אז יש שם גם כן המון מצוות. אם כן, יש מעלת מצוות שאינה קשורה לתורה. ויש תורה שזה מדרגה אחרת. בסדר? עכשיו, מה זה תורה ההיא שהיא מדרגה אחרת? למה הכוונה שאומרים תורה? זה מה שהתבהר כאן. ויש לפרש גם, כן, לא עושה, זה עד כאן העניין. אז מה זה התורה? זה עצם העובדה של הדיבור. כלומר, המפגש פנים אל פנים עם האלוהות, הוא הנקרא תורה. זאת הקדושה השנייה. ויש לפרש גם כן שתי קדושות שיש לישראל, הם מצוות לא תעשה ומצוות עשה. מה? כן, התורה השכלית. כן. בסדר, עכשיו הוא מציע, יודע למה שמעת טהרה שכלית? כי לא קראת בטקסט. אם היית קורא בטקסט, בכלל לא היה עולה על דעתך לחשוב שזה טהרה, מה שנאמר. כן, מה אתה רוצה?
מה הכוונה?
יש מעלת מצוות שאינה קשורה לתורה. זאת אומרת שאני מקיים מצוות, גם בלי לדעת מי הוא הנותן אותן. בלי להכיר אותו. ויש לפרש גם כן שתי קדושות שיש לישראל הן מצוות עשה ומצוות, הן מצוות לא תעשה ומצוות עשה. וקדושת מצוות עשה יותר קדושה יש בהן ממצוות לא תעשה, כמו שפירשנו זה במקום אחר. כן, כלומר, לפי המהר"ל ראינו כמה פעמים, הוא חוזר על זה במספר מקומות, שמצוות לא תעשה היא מצווה שבאה לשמור את הסדר. שלא יתקלקל. מה שאין כן מצוות עשה, שהיא באה להוסיף מילוי. כן.
יש קדושה אם אני עושה מצווה בלי שאני יודע מי אתה.
כן.
למה?
זה מה שאנחנו עושים כל הזמן, אגב.
זה לא בסדר.
זה לא בסדר, זה לא מספיק. זה מעט. אבל זה גם משהו.
אבל אם אני לא יודע מי אתה, אז למה פה זה מצווה? אז אני עושה...
נכון.
אני מחפש את הזולת, בלי קשר אליו. אז זה בסדר, זה לא קדוש.
לא, אני יודע שזה מצווה. אבל אני לא מכיר את מי שציווה.
אז עצם המילה מצווה זה ציווי של מישהו.
נכון, זה ציווי של מישהו שאני לא מכיר.
מוחק ברמה פוטרה.
האם זה יכול להיות, גם ברמה פוטרה? לא. אלא זה מי שאנחנו יודעים שאבותינו הכירו אותו. ברור? חוץ מזה אין דבר כזה ברמה פוטרה, זה שם של נהר, מה שאמרת עכשיו. כן. בסדר? כן.
אפשר להגיד שאנחנו עושים, כאילו, המצווה של המצוות זה מי שגאל אותנו.
כן, אפשר להגיד מי שגאל אותנו, אבל אתה לא זוכר את זה. כלומר, אתה, זה נמצא בזיכרון הלאומי. כן, זה נמצא בזיכרון הלאומי. אתה אומר דרך מדינת ישראל, זה כן, זה נכון. כלומר, מי שנתן לנו את מדינת ישראל, זה כן, זה נכון. אבל לא, אבל מה עשו אבותינו שלא הכירו את מדינת ישראל? כן. אז יש צד של נאמנות לרושם קדום של הופעה, למרות שההופעה הזאת חסרה מאיתנו. מה פירוש ובמאמר קדישין שאיתה? מה ההבדלים בין והתקדישתם והייתם קדושים, ובין שניהם לקדישין? טוב, מה פירוש ובמאמר קדישין שאילתה? זה פסוק בספר דניאל. כשמך אתה השואל, שגם אתה השואל נקרא דניאל. ושם מדובר על בית דין של מעלה, ששם השאלות נעשות על ידי מאמר קדישין, כלומר מאמר המופנה אל המלאכים הנקראים קדישין. כמו כן גם בספר איוב, קרנה היש עונך ואל מי מקדושים תפנה. נכון? אז קדושים שם מדובר על המלאכים. מה ההבדלים בין והתקדישתם לוויתם קדושים ובין שניהם לקדישין? פשוט מאוד. אגב, כל הכבוד שהשאלה היא קצת מורכבת והקפדת לשים את הגרשיים איפה שצריך, סימן השאלה איפה שצריך, באמת יפה מאוד. רק שלא צריך לשים רווח בין הגרשיים לבין הסימן שאלה. והתקדישתם, אז הוא הסביר שזה קדושת המצוות. והייתם קדושים, קדושת התורה. או שהתקדישתם מצוות עשה, והייתם קדושים, מצוות לא תעשה, והייתם קדושים מצוות עשה. ומה בין שניהם לקדישין, שהקדושה של הקדישין, כלומר המלאכים, איננה קדושה הקשורה בקיום מצוות, אלא בזה שהם ממלאים את שליחותם. המלאך חושב שהוא עושה את רצון השם כשהוא מורד, וזה רק נחזה כמרד, כן. האם המלאכים נמצאים בעולם שכולו פירוד? כל מלאך אחריי, אז אני מכוון עם א', על תחום ספציפי וזה חד גוני לגמרי, והאם המלאכים חיים? כן, כן, כן. הלאה. טוב, זה פה צריך להרחבה, אנחנו לא נצליח לגמור את כל הפסקה, אז בזאת הגיע השיעור אל סיומו. שלום.